בית ספר בסיס לאומנות מציג מושג באומנות יאיר גרבוז בשיעור פרטי על מושגים באומנות ותרבות והפעם המודל
שלום כאן יאיר גרבוז והיום נדבר על המונח מודל יום אחד נכנסתי לכיתה שלימדו בה רישום על במה נמוכה היה כיסא עם משענת שעליו בד מרובה כפלים מודגשים, ועליו ישבה בפוזה מסוגננת ומוכרת, צעירה, עירומה, מניחה יד על מותן. עצרתי את המציירים וביקשתי מהמודל להתלבש ולצאת מהכיתה. שאלתי את הסטודנטים, מי יכול לומר לי מה צבע עיניה? מה גוון אורה? סימן נקר כלשהו בגופה? מי ניסה לתהות על מצב רוחה? האם היה לה קשה או נוח? ועוד כהנה וכהנה שאלות. לא קיבלתי אף תשובה מניחה את הדעת. למעשה אף אחד לא הסתכל ולא ראה את האישה המצוירת. התייחסו אליה כזוג שדיים ועוד חמוקיים וחלקים אחרים. כך ניסיתי להטות את השיח לכיוון פמיניסטי. איך זה שאנחנו לומדים התבוננות ורישום בעיקר באמצעות נעיצת עיניים בגופה העירום של אישה. למרות שאנשים היו רוב בכיתה, הצלחתי הייתה עוד יותר קטנה. אמרתי להם, מה זה ללמוד לרשום אם לא להתבונן? מה הטעם בלהתבונן אם אנחנו לא מנתחים את תוצאות ההתבוננות שלנו? מה הטעם במודל אנושי אם אנחנו מתייחסים אליו כאל בובה? בקיצור, ניסיתי לעשות שני דברים. לא לבטל את מסורת הלימוד המקובלת מחד, ולעורר מחשבה ביקורתית מאידך. ומעל הכל, להתייחס למודל. גם כאשר לומדים פרופורציות ומידות והצללות, בהתייחסות אישית ולא מכנית. ריטואל יכול להוות חומר לימודי נוח להשוואות ולבדיקות, ויכול להיות חומר הרדמה. לפעמים יש לי הרגשה דומה כשאני רואה מודל לא אנושי אלא טבע דומם. שוב הכיסא הישן עם הבד המקופל באופן מסוגנן, שוב הקומקום המשומש עם הזרבובית המעוקמת, ושוב הבקבוק מזכוכית ירוקה והתפוחים הסזנים שנזרקו במדויק בקדמת המודל. אני מתבונן במראה הרטרו, האנכרוניסטי, ושואל, למה אם החלטנו לצייר טבע דומם, הוא לא מזכיר את הבית שלנו, ואת הכלים העכשוויים, ולמה הוא מונח בתיאטרליות, ולמה לא נפתור את עצמנו לפעמים ממבחן הבד והקמטים? האם אנחנו עטויים גלימות? ולמה לצייר אישה בפוזה לא קיימת, מלאכותית, במקום לצייר אותה נניח מתקלחת? או מתלבשת, או מסירה שערות מהרגליים, או לצייר אותה בבגדיה, קוראת ספר? אני לא רוצה להתאמם מדי. בכל הוראה יש שימוש במוסכמות, ויש הרגלים, ובעיקר יצירת תרגילים ונתונים, המאפשרים להשוות בין סטודנט לסטודנט, ובין תרגיל לתרגיל. אבל הייתי שמח לשמוע פעם סטודנט אומר, עדיין אינני יודע איך לצייר את המודל שהביאו לנו. עוד אין לי רעיון, אני צריך להתרגל אליה, אני רוצה להכיר אותה. יש לי התנגדות עזה לכל לימוד מכני ולכל צורה שמנתקים אותה מתוכן. אין פרופורציות בלי אטמוספרות. אין גוף בלי אופי. כשם שאין גוף נכון, אין ציור גוף נכון, אלא ציור גוף מרגש, עמוק, מלמד. גם אם רוצים ללמד חומר הנתפס כאובייקטיבי, אין להתנתק מזמן וממקום. אין טעם לצייר טבע דומם ולא לחשוב איך נראים הבתים שלנו והמטבחים שלנו. בקיצור, חשוב אולי להתאמן, אבל בכל אימון כדאי גם קצת ליצור. לכל תרגילי מדידת הרווח שבין האוזניים והמרחק שבין העיניים, הייתי מוסיף מדי פעם תרגיל בבחירת מודל. כלומר שסטודנטים יביאו אדם וינמקו למה הם מעוניינים לצייר אותו. ואם בעירום, אז למה בעירום? ואם בבגדים, אז איך ולמה? ועוד הייתי מבקש לשאול, גם תוך כדי הסברים, איך יוצרים הצללה של ברך או תלת ממדיות של תפוח? מה מידת ההתאמה בין המודלים השונים שאנו סוחבים מתולדות האומנות, ובעיקר מתולדות הוראת האומנות לימינו אלה? ויותר מזה, למקומנו אנו. פעם קראתי מאמר יפה, למה דווקא באמסטרדם התפתח באופן כל כך מוצלח המודל של טבע דומם. בין הנימוקים נכתב שזו מדינה שכמעט לא ידעה מלחמות. לכן הבית מהווה מקור של חוסן וביטחון, וטבע דומם זו פתיחת הבית בפני האורח. כל זה מסביר מדוע למשל בישראל אין טבע דומם, ואין שילוב מרגיע של ביתי ומבצרי, ואין ביטחון שאישה נאה וכלים נעים ומשפחה נחמדה יוצרים בית יציב. ייתכן שלנו יהיה יותר מעניין ורלוונטי להתאמן בלרשום מדף עם מוצרים בסופרמרקט, ואולי את אריזות המבצעים שבקופה, שהרי מהו מודל אם לא מדגם, דוגמה, הצעה? מודל זה הרי על פי השפה גם מודל לחיקוי, משהו המשמש דוגמה, הצעה לשימוש נוסף ואחר, מודל לשינוי. כל אחד מהמרכיבים האלה אינם מצויים במרבית שיעורי הרישום. הייתי שמח אם לשיעורי רישום המודל היה מצטרף נושא האפיון והטייפקאסטינג. ישנם בקולנוע ובתיאטרון שתי גישות למשחק שלעיתים משלבים ומערבבים ביניהם, חיקוי וטייפקאסטינג. בראשונה השחקן משחק דמות מסוימת ובונה את אפיוניה. בשנייה מחפשים ומוצאים אדם, לא שחקן שכבר נראה ונשמע ומתנהג כמו הדמות המבוקשת. דמיינו לעצמכם שיעור רישום שבו לומדים כל מה שמקובל בשיעור כזה, אך הכותרת היא נערת ליווי, או גבר מטריד, או נאשם במעשה מגונה, ואז מציירים אותו. זה יכול להתבטא במתן הוראות למודל, או במציאת מודל מתאים, או בהטלת אפיונים על מודל שאינו מתאים. כל האפשרויות הללו הם סוג לימודי מרחיב ומעשיר. בעבר היה שימוש רב בטייפקאסטינג. הרי ציירים חיפשו מודלים לתפקידי קדושים, לתפקידי שליחים, ולתפקיד השטן בכבודו ובעצמו. אינני רוצה להכביד מדי על הוראת הרישום והציור בבתי הספר, אבל ההוראה הטובה ביותר לצורך פיתוח יכולות אפיון והתבוננות אמיתית היא יצירת מודל של סצנה שלמה, נניח סעודה או קרב, או משחק. היחסים בין הדמויות והשוני ביניהם היו הופכים לשיעור השוואתי מצוין גם בענייני צורה וגם בענייני תוכן. גם כאשר האמן הוא המודל של עצמו, הוא יכול לעזר בטכניקת משחק וגם בטייפקאסטינג. בעזרת אלה ניתן ליצור קונפליקט ויזואלי מאוד מוצלח. באשר לפורטרט עצמי, כל אדם נבוך מאוד מלהתבונן בעצמו. ולי אין שום ספק שהמבוכה והתימהון הם הטובים שבמורים.
האזנתם למושג באומנות, פודקאסט המושגים של בית ספר בסיס לאומנות ורדיו תל אביב.